חדשות כל חי. השעה 8. שלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. היום הרביעי של מבצע שומר החומות, נמשך הירי גם בשעה זו לעבר יישובי עוטף עזה, וההנחה היא כי ישראל תמשיך בתקיפות עוד שבוע לפחות. ישראל נלחמת בשתי חזיתות ואולי אפילו שלוש, האחת בתוך ערי ישראל עם פרעות קשות של ערבים ביהודים, בערים רבות ברחבי הארץ, ביניהם בלוד, שם הוצתו מסעיות וכלי רכב רבים של תושבים יהודים. בהקו עיקו פורעים ערבים תושבי העיר, באבנים ובעלות צעיר יהודי והוא נפצע באורח קשה. גם בתמרה נפצע באורח בינוני אזרח כבן 50 שנכנס בטעות לעיר. כתבנו בנזי לזירוביץ' מוסר כי הבוקר הציתו תושבים ערבים בחיפה, חניון מתחת לבניין מגורים בין 8 קומות. כעת מדובר על מספר נפגעים קל משאיפת השן. במקביל גם אימותים של יהודים בערבים בטבריה ובבת ים, שם נפצע קשה נהג ערבי. בתום הלילה הקשה הזה ישנם מאות עצורים, אך נדמה שהמשטרה לא הצליחה להשתלט על הרצף האירועים החמור. ראש הממשלה נתניהו מבקש לבחון הכנסת כוח צבאי לעיר לוד, למרות העוצר שכבר הוטל שם, אך הרמטכ"ל מביא התנגדות למהלך. בחזית השנייה לחימה מול חמאס, כשגם הלילה והבוקר נמשכות אזעקות צבע אדום בדרום, וכמה דקות לפני 2 בלילה גם פגיעות ישירות במרכז הארץ, בראשון לציון שם נפגעו 7 נשים, ובפתח תקווה שם נפצעו 5 בני אדם באורח קל ואחד באורח בינוני. פיקוד העורף עדכן הבוקר כי למרות האזעקות שנשמעו הלילה בעמק ישראל, לא היו נפילות באזור וכי מדובר באזעקות שווא. גם בכאן התוצאות קשות, כשבסדרות נהרג עידו אביגל, זיכרונו לברכה בן 6, בעת ששעה עם משפחתו בממד בעת נפילת הרקטות, אך נפגע מרסיס שחדר דרך החלון הסגור. אמו מאושפזת במצב קשה בבית החולים. היום יובל למנוחות, סמל ראשון עומר תביב, זיכרונו לברכה, שנפצע אתמול בטיל נונטט סמוך לנתיב העשרה. הווייתו תתקיים בשעה 11 בבוקר במושב אליקים. חזית נוספת שלישית מוכרת יותר היא ביהודה ושומרון, כשסמוך ליישוב יצהר פתח מחבל הלילה בירי לעבר עמדה של צהל. הלוחמים במקום ירו לעברו וחיסלו אותו. מדובר בפיגוע החמישי בתוך 6 ימים. כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסר כי גורמי ביטחון מזהים סדקים בקרב הציבור העזתי, וההבנה בצבא היא שהחמאס לא חשב שישראל תגיב בעוצמה כזו על השיגור לעבר ירושלים, והוא הופתע מעוצמת התגובה. בתקיפות חיל האוויר הלילה הותקפו מוסדות ממשל, ביניהם בנקים ותחנות משטרה ומנהרות. בצהל אומרים כי הושמד כמעט לחלוטין מערך הייצור של הרקטות של חמאס. בתום ישיבת קבינט הוחלט על המשך התקיפות ועל הרחבתן. ישראל דחתה בקשות של גורמים שונים, ביניהם האום, להפסקת אש. ראש הממשלה נתניהו התייחס למהומות הקשות בערי ישראל ואמר, לא נקבל אנרכיה ברחובות.
שום דבר לא מצדיק לינץ' של ערבים ביהודים, ושום דבר לא מצדיק לינץ' של יהודים בערבים. אנחנו לא נקבל את זה. אנחנו נחזיר את השלטון ואת המשילות לערי ישראל בכל מקום. אני הנחיתי את המשטרה לאמץ סמכויות שעת חירום, לתגבר בכוחות מג"ב, וגם כמובן לעשות עוצר כפי שדרוש. זה לא מעניין אותי בכלל אם הדם שלכם רותח. אתם לא יכולים לקחת את החוק לידיים. אתם לא יכולים לבוא ולקחת אזרח ערבי פשוט ונסות לעשות לו לינץ', בדיוק כפי שאנחנו לא יכולים לראות אזרחים ערבים עושים את זה לאזרחים יהודים. לא יהיה.
רשות התעופה האזרחית הודיעה כי נמל התעופה בן גוריון נסגר לנחיתות מטוסי נוסעים. כל מטוסי הנוסעים הנכנסים לישראל יופנו לשדה התעופה רמון שליד אילת, והנוסעים יטופלו משם. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. התחזית, היום טמפרטורות רגילות לעונה, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן חדשות כל חי.
כל חי בגל פתוח. עדכונים ודיווחים סביב השעון מכל מוקדי ההתרחשויות בזמן אמת.
לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד.
מהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי.
בוקר טוב לכם. מהדורת הבוקר סוף השבוע. בוא נודה לעורך אבי גדלוביץ' שכנע שידור מוטי קופפר, ראש מחלקת האקטואליה אסתי פלד. אנחנו ביום הרביעי למבצע שומר החומות. נעדכן גם על זה. את נושא המנדט אף אחד לא זוכר, אבל יש שם 20 ימים, משהו כזה. אבל אנחנו חייבים לדבר על מה שקורה, על החיים עצמם, מה שנקרא. מצב חירום אזרחי, כך זה נראה לפחות מה שקורה בפנים הארץ. הירי מכיוון רצועת עזה למדינת ישראל, גם למרכז, גם לירושלים, גם לעוטף עזה. וכמובן, גם המאומות, התפרעויות של מחבלים ערבים בתוך מדינת ישראל, ערבים ישראלים, תגובות של צעירים ישראלים שיוצאים לאיזה שהם פעולות תגמול, כמו שראינו אתמול בבת ים. ילד בן 6 שנהרג אתמול מפגיעת רקטה, שככל הנראה חדרה את הממד. כל זאת ועוד בשעתיים שלפנינו. אנחנו מתחילים. שוב, שלום לכם. יעקב פרידמן השבוע לא כאן, לא חש בטוב, נשלח לו איחולי רפואה שלמה. ואנחנו נפתח עם פרשננו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר, בוקר טוב.
בוקר טוב, איתי.
אז קודם כל תן לנו עדכון, הלילה התעוררנו שוב, גם תושבי גוש דן, ואנחנו מזדהים עם מה שקורה בעוטף עזה כבר, אתה יודע, תקופה, מה זה תקופה? שנים. אבל היום, בעצם מה שקרה ביממה האחרונה, זה קצת מעבר לשיגורים רגילים, כך זה נראה, זה, או שכיפת ברזל אולי פספסה משהו, כי ראינו גם פגיעה בפתח תקווה הלילה, הם פצועים, וגם את אותו ילד שנהרג אתמול בממד, בעוטף עזה. אז תן לנו קודם עדכון על מה שקורה בעניין הזה של ירי הרקטות.
ירי הרקטות דווקא פחת. אם הסתכלנו ביממה הקודמת, היו כ-300 שיגורים לעבר שטח ישראל בלילה הזה. ביממה הזאת אנחנו מדברים על כ-200 שיגורים לעבר שטח ישראל. שתי תקלות היו. תשמע, א', כפת ברזל היא בנויה מראש על הישגים מדהימים, אבל היא 90%. גם פייזר עם כל ההשוואה האחרת היא רק 95%. במקרה של כיפת ברזל זה 90%. הצלחה בלתי מבוטלת, כי זה מאות עירותים ביממה, או ביממות האחרונות, וזה בהחלט, פה ושם יש גם אופיס פוסים או תקלות. הסיפור של פתח תקווה הוא סיפור אחר, זה סיפור של טיל התמיר שמשמיד את עצמו. כלומר, ברגע שהוא מבחין, או ברגע שמבחינים מפעיליו, זה למעשה תוכנה, לא ניכנס לזה עכשיו עצמית, שברגע שמבחינים שהיא לא הולכת לכיוון הנכון, הוא משמיד את עצמו, ואז רסיסים נופלים לאזור פתח תקווה, באזור פתח תקווה. ההתראה שהייתה באזור...
כלומר, זה פגיעה של רסיסים של טיל תמיר שגרמו לשריפה, ולא פגיעה של טיל? אוקיי.
נכון, נכון. הסיפור של שדרות, סיפור כואב לצערנו, שם באמת החטאה של מערכת כיפת ברזל. שם אבל באמת נפלאות דרכי האל, הרסיס פגע, חלק מהרקטה פגע בדירה סמוכה, והוא עף לדירה שלהם וחדר דרך חלון של ממד שהיה מזכוכית, ואז כתוצאה מכך, שוב, קדוש ברוך הוא עושה את החשבונות שלו, לא יכול להיכנס לזה, אני יכול רק לתת לך את הנתונים.
כן.
באשר לאזור עמק ישראל, שם הייתה התרעת שווא, זה לא שהמחבלים ירו לעבר רמת דוד. בסך הכל, אנחנו מדברים על כמות של רק משעה 8 בערב אתמול ועד הבוקר ב-6 בבוקר על כ-180 שיגורים לשטח ישראל. עשרות מהם ירתו בידי מערכת כיפת ברזל. רוב השיגורים גם, חלק גדול מהם נופל בתוך שטח רצועת עזה, וגם את זה צריך לקחת בחשבון. גורם גם להם לנזקים, כמו אתמול לנפילת כל מערכת החשמל ברפיח. אבל בסופו של דבר אנחנו מתמודדים, אני חושב שגם מעשית, גם פיזית, צהל מהצד שלו פועל בדרגה שנייה או שלישית. כלומר, אחרי החלטות הקבינט אתמול, ושוחחתי עם קבינט...
אני חייב לשאול אותך על הנושא של אישור הקבינט לאיזושהי פעולה קרקעית. מה אנחנו רוצים שם ברצועת עזה?
לא, עדיין אין אישור של הקבינט. עדיין אין גם בקשה של הרמטכ"ל לאישור של הכנסת כוחות צבאיים. כרגע, מה שנקרא בלשון הצבאית, צוברים כוחות. גם אוגדה שלמה, אוגדה 162, חטיבת הצנחנים מתאמנת בפנים. למקרה הצורך, תשמע, אין לדעת לאן זה מתפתח. אני יודע הבוקר הזה להגיד מדוחות מודיעינים ומהרשתות החברתיות הערביות שיש כבר סדקים גם בחברה העזתית וגם במנהיגות של החמאס. לא שירו ולא ציפו שכך תהיה תגובה. וכל אימת שמתרחשת עוד תקיפה, הם מגלים שעוד ועוד נכסים עזלו להם. למשל, כרגע אפשר לומר שכל מערך הייצור של הרקטות שלהם, או כמעט כל מערך הייצור שלהם, של הרקטות הושמד. כלומר, אם תיקח בישראל בהשוואה של פרפרזה, זה שהמאזין הממוצע שלנו יבין, אז כל מפעלי הייצור של רפאל, של התעשייה הצבאית, של אלביט, של אליסרה וכדומה, כולם ישמדו. ללכת לכיוון השני, כמובן זה בעזה, זה לא אומר שאין להם במחסנים, זה לא אומר שאין להם במלאי, במורות שלהם יש עוד הרבה, אבל הרבה מאוד, לפחות 50% מכוח השיגור לכיוון המרכז, או כיוון מה שנקרא טילים ארוכי הטווח חושמד, אבל שוב, שלא נתבלבל, יש להם את היכולת. הלילה הזה הייתה עיקר הפעילות כנגד מוסדות השלטון שלהם, ואם יקומו הבוקר אזרחים ברצועת עזה וירצו ללכת לבנקים, אז אין בנקים יותר, הבנק האסלאמי המרכזי הושמד עם כל התשתיות שלו, עם כל הסניפים שלו, המטה לביטחון פנים, המשטרות, כלומר אם אתה מתקשר עכשיו 100 בחמאס ובעזה אין דבר כזה כי הכל הושמד שם, בנוסף לכל פגיעה בראשי החמאס, לא רק בדרגים של המ"פ והמג"דים.
עוד דבר אחד, אנחנו רגילים, לא, אולי לא בסבבים כאלה, אבל אתה יודע, בשגרה, מה שנקרא, לתקוף דיונות, זה מה שאנחנו זוכרים. הפעם אנחנו רואים פגיעה בבניינים רבי קומות, קודם כל, מסקרן אותי, אני מניח שגם את המאזינים, מה יש שם בבניינים האלה? למה להרוס סתם בניין שעומד ברצועת עזה?
שתי תשובות. אחת, בניין של רב קומות, תלך מהספר, הוא סמל. מה שנראה בעיניים...
כלומר, איזושהי פגיעה מוראלית, אתה אומר. זה לא שיש שם...
נכון, זה חלק מהדברים. דוגמה, מגדלי התאומים בארצות הברית. היא לא הייתה באמת בניין של מפקדה צבאית אמריקנית. זה לא היה הפנטגון. אבל עצם העובדה שזה עד היום נחרט כ-9-11, כ-11 בספטמבר או אז של ארצות הברית. הסיפור השני של תשובתך, או לשאלתך, והתשובה שלי, היא שבתוך הבניינים הללו הם ממקמים את כל המשרדים המנגנונים שלהם. כלומר, למשל, בלילה שעשו מבנה של 14 קומות, היא כל ה-7-8 קומות המרכזיות של הבניין הזה היו שייכות לארגון של החמאס בצד המודיעיני. כלומר, למשל, מטה של אמן, מטה של 8200, אני כל הזמן לוקח השוואות כדי שהמאזין יבין. אז שם, ב-5-6 קומות כאלו, כל המטה של המודיעין שלהם. ברור שבחלקים נוספים יש גם דירות אחרות, אבל הם מזהירים מראש את האנשים ומודיעים, וברגע שהורסים את המבנה הזה, הוא גם, כמו שאמרתי, תדמיתי, כי קם לו אזרח העזתי בבוקר, וקמים מנהיגי החמאס ושואלים את עצמם, לזה התפללנו, לזה בנינו? לא כל דבר יש לו מחיר. גם מפקד הגדוד של החמאס שחוסל הלילה בביתו נהרס, אז כשבני משפחתו יקומו מהשברים שלהם, חלק, כל מהמנהיגים שלהם יקומו מהמנהרות, ממקורות המסתור שלהם, מסופו של דבר יראו שלהם, לאין להם לאן לחזור.
טוב, קובי, שתעדכן אותנו רק בבשורות טובות, מה שנקרא. תודה רבה לך.
כן, לא הזכרת גם, אני מוכרח לציין את זה, כיוון שגם אתמול נהרג חייל צהל, עומר טביב, על בצד תהיה ב-11, במבצע שכולו הייתה במטרה להגן על יישובים שם, כי הייתה אפשרות לסכנה לחדירה ולירי נוטט, הוא נסע למה של המקום, היה סיכון שם, אבל בסופו של דבר, דרכי האל, כמו שאמרנו, נסתרות.
שיהיו רק בשורות טובות, פרשננו לענייני צבא קובי פינקלר, תודה רבה לך, בוקר טוב.
תודה.
עכשיו נאמר בוקר טוב לאלוף במילואים עמוס ידלין.
בוקר טוב.
ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי. תעשה לנו קצת סדר, מה קורה ברצועת עזה? מה הם רוצים להשיג, אנשי החמאס, הג'יהאד, שהגענו איתם למצב כזה?
הם קודם כל רוצים הפסקת אש, כי המאזל...
לא, זה מה שהם רוצים היום, אבל איך הם הובילו להסלמה, אתה יודע?
אז תראה, רצועת עזה לא עומדת בפני עצמה. רצועת עזה היא מחוברת לירושלים, לגדה המערבית, לערבי ישראל, כמו שאנחנו רואים. והם זיהו הזדמנות להיות דומיננטים בזירה הפלסטינית. הם ציפו לבחירות, אבו מאזן ביטל את הבחירות, התחיל מתח בירושלים בזמן הרמדאן, שייח' ג'ראח, שער שכם, והם אמרו לעצמם, אנחנו מוכנים לשלם מחיר מסוים כדי למצב את עצמנו כגוף הדומיננטי בזירה הפלסטינית. ואז הם ירו על ירושלים אחרי אולטימטום, ומזה כל העסק מתחיל.
כלומר, והם הניחו, הרי הם יורים, אמנם לא לירושלים ולגוש דן, אבל הם יורים בעוטף עזה באופן תדיר, ראינו גם בתגובה לאירועים בשער שכם את אותו שיגור של כמה עשרות רקטות בלילה אחד, אבל הפעם הם אמרו, אנחנו שוברים את המשוואה, ואנחנו רוצים מה, להשיג איזה הרתעה מול ישראל? מה הם חשבו? שישראל תשב בבית ותיתן להם לפעול?
הם חשבו שהתגובה הישראלית תהיה נסבלת. תזכור, האנשים האלה היו מוכנים שיהרגו מאות עזתים על הגדר לפני 3 שנים כדי להפריע להעברת השגרירות לירושלים. לכן האלה לא היה אכפת להם לחטוף איזושהי מכה סבירה תמורת ההישג המדיני, ההישג התודעתי של אנחנו החמאס מגינים על ירושלים, אנחנו החמאס עושים מה שאבו מאזן לא עושה, אנחנו החמאס תוקעים טריז בין יהודי ישראל לערביי ישראל. זה הישגים מדיניים חשובים ביניהם שמצדיקים להקריב מספר, לספוג מספר תקיפות ישראליות.
כלומר, יכול להיות שגם המערכת הפוליטית העזתית, העובדה שאמורים להתקיים שם בחירות ואולי איזו חלשות של יחיא סנוואר, גורמת לכך שאנחנו כאן סובלים. אתה יודע, בהשוואה למערכת הפוליטית הישראלית אולי.
תראה, אין ספק שאנחנו עכשיו מנסים להוכיח להם שהם עשו טעות חמורה, ושפעם הבאה שהם חושבים לראות על ירושלים או על תל אביב, הם יבינו מה המחיר. לזה קוראים בעברית חיזוק וביסוס ההרתעה.
האם אנחנו כבר שם?
אנחנו לא שם, כי אם היינו שם, אז היינו מפסיקים. אנחנו מעריכים שהם עדיין במשוואה הכוללת, רואים את ההישגים המדיניים והתודעתיים שלהם, יותר חשובים ממה שקרה להם. אני חושב שעוד מספר ימים, אם התשתית השלטונית שלהם תיפגע קשה, פגענו להם בבחירים מאוד במערך הפיתוח, מחט של עזה, כל מיני מגדים, אבל צריך פה מסה קריטית של תקיפה שתיכנס להם טוב טוב לראש.
איך באמת מודדים את תמונת הניצחון החמקמקה הזאת?
קשה מאוד. קשה מאוד לקבל תמונה אחת ולהגיד זאת תמונת הניצחון. למעט נגיד אם נצליח לפגוע במוחמד דף ואיסמעיל הנייה, זה תמונת ניצחון משמעותית. כמו שאם היינו הורגים את נסראללה ב-2006, זה הייתה תמונת ניצחון. אבל ב-2006 איפלנו את רוב הדחיה בבירות. רוב הדחיה, אתה יכול לחשוב על המשולש של הבורסה לתל אביב עם כל המגדלים, וזה מחזיק מעמד 15 שנה. אין כזה רובע בעזה, אבל
שכונת רימל, אני חושב, קצת איזה סביון עזתי.
נכון, להפיל שם מגדלים. אם אתה זוכר, בסוף צוק איתן, אחרי 50 יום, עשינו דבר דומה, ואז הם הפסיקו. יכול להיות שאנחנו מתקרבים לזה, לא אחרי 50 יום, אלא אחרי 5 ימים.
עכשיו, אז המטרה שלנו בעצם היא להשיג שקט ארוך טווח, ואז מה קורה בעוטף עזה? כי אנחנו למעשה, התגובה שלנו אולי הכבדה, אני לא יודע, לא כל כך מבין בהריסת בניינים, אבל היא בגלל ירי לגוש דן ולירושלים, היא לא בגלל ירי לעוטף, או לאשקלון אפילו.
מבחינתי, ירושלים והעוטף אותו דבר. אותו דבר.
אבל לא מבחינת התגובה של צהל, אתה יודע, אנחנו רואים את זה.
אני חושב שאנחנו נצטרך לעשות הערכה מחדש של המדיניות שלנו. אנחנו צריכים להתייחס לעוטף ולירושלים ולתל אביב כישראל, וכל פגיעה בישראל תחייב אותנו למכה מאוד קשה, ויכול להיות גם לאסטרטגיה שעד היום לא בחרנו בה, וזה מיטוט החמאס. אני חושב שבכל מקרה, אחרי המבצע הזה, אחרי השבוע המלחמה, אני מקווה שלא ייקח יותר בזה, מדינת ישראל, שלא מתפקדת בשנתיים האחרונות, בעיקר עושה בחירות ותכסיסים פוליטיים, תשב לדיון מאוד רציני על האסטרטגיה מול עזה. כי החמאס גדל להיות מפלצת, שאני בטוח שאנחנו יכולים לחיות איתו לאורך זמן.
אבל אני חייב לשאול אותך, האם כל התקיפות הללו של צהל והאוכלוסייה, גם האזרחית שמסתכלת על זה, גורמת לכך שהם יקצינו יותר ואולי יחזקו את חמאס, או להפך, גורמת להם מה חמאס עושים לנו, האזרחים?
אני חושב שזה נע לשני הצדדים, והשאלה איפה בסוף מרכז הכובד, יש לי הרגשה שחמאס מאבד את האוכלוסייה ברגעים אלה שאנחנו מדברים. לא לגמרי, לא בכל מקום, אבל אין ספק שהם סופגים מכות, שהם גורמים להם להרהר האם החמאס באמת מנהל אותם כמו שצריך.
כלומר, העובדה שהם גם רואים את אותם בניינים ושקורסים, ואני מניח גם את תשתיות הטרור והחיסולים, יכול להיות שגורמת להם לומר, בואו נפנה לדרך יותר, אתה יודע, שתיתן לנו חיים יותר נורמליים. וזו המטרה בעצם.
עד היום, זו הייתה המדיניות של סנואר. סנואר אמר, אני רוצה לשקם את עזה, הכלכלה יותר חשובה לי, התשתיות, זה שיהיה עבודה, הטיפול בקורונה. הוא נחלש, התחזקו גופים יותר קיצוניים, אבל גם סנואר עצמו זיהה הזדמנות בגלל ירושלים לרווחים פוליטיים ומדיניים. צריך לזכור, לא רק צריך לספור את הפצצות מול הרקטות, או את מספר ההרוגים בשני הצדדים. בסוף יש שיקולים מדיניים, אסטרטגיים, אפילו אידיאולוגיים דתיים, שלפעמים הם יותר חזקים מהאפקט של הפצצות.
כן.
ואנחנו נצטרך פה לקצת פרספקטיבה של זמן, כדי לראות לאן האוכלוסייה
העזתית
הולכת.
טוב, אז אנחנו נמתין כמובן. האלוף במילואים עמוס ידלין, תודה רבה לך. בוקר טוב.
בוקר טוב.
בוקר טוב, פרסומות ומיד שווים.
מיד נשוב למהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי.
אני לעולם לא אשכח לאסוף את הילד מהגן.
אני לעולם לא אשכח את התור של הילדה לרופא.
אני אף פעם לא אשכח את התינוקת שלי ברכב. זה פשוט לא יכול לקרות לי.
אל תגידו, לי זה לא יקרה. שכחת ילדים ברכב יכולה לקרות לכל אחד ולכל אחת מאיתנו. לפני שיוצאים ונועלים את הרכב, מוודאים שכולם ירדו ושלא שכחנו אף אחד. עושים מנהג קבוע. קובעים תזכורת בטלפון הנייד או מניחים את התיק במושב האחורי ליד הילד. להמלצות נוספות, חפשו בגוגל Ask Ralbad. טוסט עם גבינת עמק נמסה ו... טעימה. עמק, אחרת מה הטעם? למהדרין יש תנובה.
דברי הצדיק מיבנאל, המוהרוש, בחנוני נא בזאת. אם לא אדאג לכל מה שיבקש, אני מבטיח שכל מי שאדפיס חלק אחד משוט אשר בנחל יראה ניסים גלויים, ואני חזק בזה מאוד.
שמי שמור לסבתא, שכמעט ב-90, לפני חצי שנה גילו את המחלה האורה. בשיחה פרטית שמענו על ההבטחה של הצדיק מיבנאל, של מוהרוש הקדוש, שמי שאדפיס להשתתף בהדפסה, יראה ניסים גלויים. ברוך השם, עכשיו באותו רגע בלי להתבלבל. התקשרתי ישר, ומאז ראינו ניסים גלויים.
מחייגים עכשיו לכוכבית 5610 והופכים להיות שותפים בהדפסת הספר ובהפצתו. כוכבית 5610.
ההוא שמחכה מאחוריך ברמזור גם בחר מכבי. כבר 7 שנים ברציפות, הכי הרבה עוברים למכבי. בגלל המקצועיות, המומחיות, השירות ומעל הכל האנושיות. עדיין לא חברי מכבי?
יש קופת חולים ויש מכבי. יש קופת חולים ויש מכבי.
אנחנו התחברנו, ואתם נהנים. המקצוענות של נאמן והפינוק של ברדינון במועדון לקוחות חדש וקסום. אנבי קלאב, אל תקנו, תצטרפו. עכשיו, ורק לחודש ההשקה, 10% הנחה נוספים על כל מוצרי החנות.
אסאי גולד יפן, עדשות ראייה בטכנולוגיה מתקדמת ו5 שנות אחריות, בלעדי באופטיקה הלפרין.
סופרים את הימים עד שבועות? אין סיבה לחכות. תנובה במבצע מיוחד עד חג השבועות. מוצר שני בחצי מחיר מאותו המותג. על מגוון מוצרי פיראוס, קולקשן, נפוליון ופתיתי עמק והשף הלבן. עכשיו, בחנויות המובחרות, גם בשבועות. למהדרין יש תנובה. בתוקף הדבב בסיוון או עד גמר המלאי, על הזול שבהם, בהתאם למלאי בסניף, בנוסף להנחות קמעונאי. המבצע חל על מוצרים ארוזים במקרר החלב.
מחשב נייד או חופשה במלון? יש לנו חבילות שיגבירו לכם את סיכויי הזכייה ויעניקו לכם מתנה ללא הגרלה. חייגו עכשיו להגרלה של בית חם, כוכבית 6163.
וואו, איפה קנית את הזר הזה? אני חייבת לקנות כזה לשבועות.
תקני מוצרי חלב של טרה ואת מסודרת.
קונים ממוצרי טרה, מולר ומשק צוריאל ב-39 שקלים, שומרים את החשבונית, מגיעים לדוכני הפעילות ומקבלים זר פרחים יפהפה לחג. לפרטים 03-305-09-00. טרה, פשוט כי אכפת לנו. הפעילות תתקיים בבית בסיוון תשפ"א עד גמר המלאי. המימוש כפוף להצגת חשבונית קנייה אחת.
לקולקציה הזאת חיכית שבועות.
מחפשת בגד חדש לחג? בזויה, כל בגדי החג במבצעים מיוחדים כבר עכשיו. היכנסי עוד היום לאחד מסניפי רשת זויה ותהני מקולקציה קיצית ומרהיבה שתעשה לך את החג שמח. זויה, תפור עלייך.
תודה שבחרתם בנו לנצח עבורכם ברגע האמת מול הביטוח הלאומי, מס הכנסה, חברות הביטוח וקרנות הפנסיה, להוביל את מימוש הזכויות שלכם כבר למעלה מ-15 שנים, להתרגש בכל תיק מחדש, בכל יום מחדש, מהסיפור האנושי שלכם. החברה המרכזית למימוש זכויות זו זכות לנצח עבורכם בכל פעם מחדש. תזכרו את המספר הזה כדי שננצח גם עבורכם. כוכבית 500, כוכבית 500. השירות אינו משפטי.
מיתוס מספר 38 על כלבים.
כלבת היא מחלה של כלבים.
לא נכון. הנה עוד מיתוס שחשוב לנפץ. בעל חיים נגוע כלבת יכול להדביק בני אדם, והוא סכנת חיים ברורה ומיידית להולכים על שתיים. כלב, חתול או חיית בר נשכו אתכן, סרטו אתכם, פנו מיד לטיפול. זהירות, כלבת. פרטים באתר משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
אנחנו התחברנו, ואתם נהנים. המקצוענות של נאמן והפינוק של ורדינון במועדון לקוחות חדש וקסום. אנבי קלאב. אל תקנו, תצטרפו. עכשיו, ורק לחודש ההשקה, 10% הנחה נוספים על כל מוצרי החנות.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, סוף השבוע, עם איתי גדסי.
טוב, בית החולים איכילוב מעדכן כי חל שיפור במצבו של בן ה-33 שנפצע בלינץ' בבת ים, מוגדר בינוני. נעדכן גם שאותו מורה יהודי שעבר לינץ' באקו נמצא גם הוא בשעה זו בטיפול רפואי, מצבו קשה. הפרות סדר, כך זה נראה, יש פרעות בלב ישראל, כמו שאמרנו בפתיח, מחבלים, אין הגדרה אחרת. זה לא, זה אפילו לא משהו על גבול הפלילי, זה משהו על רקע לאומני, ודאי, אנשים שיוצאים מהבית במטרה להזיק ליהודים, במטרה לפצוע יהודים. אחד מחבריי שנסע אפילו כאן, בצמוד לראש העין, מי שעובר לכיוון ג'לג'וליה, או מקומות כאלה ורואה, או באזור ודיארה, אז זה פשוט מסוכן. אז קודם כל, אם אתם בכבישים, סעו בזהירות, ועדיף לחמוק כמה שיותר ממקומות חיכוך, כמובן ערים מעורבות וכדומה. עוד מעט נדבר על זה, כ-60 איש נפגעו משאיפת השן בחיפה, גם הנושא הזה מעניין. אבל עכשיו קודם כל נפנה להנחיות פיקוד העורף, ונאמר בוקר טוב לאוזל ותיק.
בוקר טוב.
מסבירן פיקוד העורף. בואו נחדד רגע את ההנחיות שוב. אתה רב סרן במילואים, תפקידך ככה, אתה יודע, להרגיע את הציבור ולהסביר להם. אז האמת שקצת התרגלנו גם באמצע הלילה, גם הלילה וגם אתמול, אבל בואו נחדד שוב את ההנחיות לטובת אלו שמאזינים לנו בשעה הזו. אם יהיו הזקות עכשיו או הלילה, מה צריכים לעשות?
כן, אז קצת התרגלנו, זה באמת תלוי איפה אנחנו נמצאים. יש כאלה שכבר חוו ירי יותר מסיבי, פחות מסיבי, ויש כאלה שעוד לא. אבל בכל מקרה אנחנו צריכים להיות מוכנים גם כאן וגם כאן. וגם מי שכבר חווה ירי צריך לדעת, זמן ההתראה שעומד לרשותנו מרגע הישמע ההתראה, הוא מוגדר בהתאם לאזור שבו אני נמצא. יש מקומות בדרום שזה מעט זמן, וככל שאנחנו מצפינים זה עולה לדקה, דקה וחצי באזור בני ברק ירושלים, כך שדקה וחצי זה כבר לא
מספיק זמן, אפשר לומר, כדי לצאת
מספיק זמן, כדי להגיע לאיזשהו מרחב מוגן בדיוק. אבל אני שומע על אנשים שכן ככה חושבים שצריך להגיע דווקא לממד או למקלט או משהו כזה, למרות שהוא מרוחק. ובנושא הזה אני רוצה להגיד, גם אם אתם יכולים להגיע אליו, אבל לא תוך את הקו החצי, זה אומר שזה לא המרחב המוגן עבורכם. צריך לבחור מרחב מוגן אחר. כי אם לא הגעתם תוך את הקו החצי, זה כבר מאוחר מדי. אז עדיף לא מקלט, לא ממד במקרה הזה, אלא איזשהו חדר פנימי במבנה, כמה שפחות קירות חיצוניים, לשם להיכנס, ולחכות שם 10 דקות.
כן.
העניין של 10 דקות מאוד מתחדד לנו, אגב, בימים האחרונים, כיוון שאנחנו רואים שמדובר במתחים, לא בירי בודד, ואז גם אם אנחנו שמענו איזשהו פיצוץ, זה לא אומר שאנחנו כבר יכולים לצאת החוצה, אלא להישאר 10 דקות במרחב המוגן, כיוון שזה יכול להיות באמת שיש עוד רקטות.
עוד שאלה אחת, גם בנושא הזה, שמעתי גם הלילה וגם אתמול, פיצוץ בלי אזעקה. אז מה זה אומר? נסביר ככה למאזינים.
ההתראות, האזעקות, מתרחשות, מופעלות בעצם במקומות אליהם מיועד הירי, אליהם מיועד להגיע ירי, וכן במקומות שבהם עלולים ליפול רסיסי עירות. עכשיו, ההתראה היא מאוד מאוד סלקטיבית, כלומר, יכול להיות בהחלט שבאזור מסוים בתל אביב, למשל, תהיה התראה ובאזור אחר לא תהיה התראה. או ברמת גן תהיה התראה ובבני ברק לא תהיה התראה, וגם ירושלים מחולקת לאזורים. אז האזורים כאלה ככה כבר מאוד קרובים, הגיוני שאנחנו נשמע פיצוצים, בלי שהייתה לנו התראה, לא צריך לחשוש מזה, אבל כמובן, אם אנחנו חושבים שיש איזושהי סיבה להיכנס למרחב המוגן, קודם כל ניכנס למרחב המוגן, ואז נברר רגע אם אנחנו יכולים לצאת.
כן, טוב, קיבלנו תשובות. רב סרן במילואים, מוזל ותיק, פיקוד העורף, תודה רבה לך, בוקר טוב.
יום טוב ושקט.
אז גם אם שמעתם פיצוץ, כנראה שהתראה הופעלה באותו אזור שאליו כוון הטיל. אתמול גם פתח תקווה סופגת טיל, כפי שאמר קובי, טיל מיירט שהתפוצץ וגרם לדלקה. ובנושא הזה נאמר, בוקר טוב לאבי מרקוס.
בוקר טוב.
פרמדיק, מנהל אגף רפואה באיחוד הצלה. אתה היית שם, קודם כל ספר לנו, אתה מוזעק לשם מה? מן הסתם כשהיית ישן.
אני גר בפתח תקווה, אז היה את המכה הראשונה של הטילים שבאה בסוף השעה אחת. חזרנו חזרה לישון, ואז יצאת הדיווח השני, ותוך כדי דרך אחרי הזקה שמענו פיצוץ מאוד רציני, וכל מיני תיאורים, איכן זה נפל. ודרך דקה שתיים אחר כך התקבל דיווח על שתי זירות שונות, אחת בשכונה שלי ממש קרוב אליי, ואות הזירה במרכז היום בפתח תקווה. אז בחלוקת כוחות החלטנו שמי שנמצא במרכז היום יישאר שם עד שאני אסרוק את הפינה השנייה, מה שנקרא, הגעתי לפינה השנייה, איזשהו אופניים או אופנוע שעלה באש, לא ברור עדיין על איזה רקע, ואז פשוט גלשתי לנקודה השנייה שבה היה אירוע גדול. נגיע לשם, הבניינים עולים באש, רכבים עולים באש, כאשר לא ברור אם יש עדיין אנשים בתוך הבניינים, בתוך הבתים, אולי בתוך הרכבים, ומתחילים תהליך של צבירת כוחות. אבי מיירה, מנהל ראש הסניף שלנו פה בפתח תקווה, הגיע למקום באמת תוך דקה שתיים תחילת האירוע, הוא מבקש שהגיעו כמה שיותר כוננים. בתוך זמן קצר צברנו שם כוח של כ-30 חופשים, שני אמבולנסים, ומחכים שם לאישור של המשטרה, סלש צבא, סלש כיבוי, שהמקום באמת מובטח, ושאין לנו פצועים במהלך האירוע. טיפלנו בארבעה פצועים, פצוע אחד בינוני ועוד שלושה קל, כאשר כולם שאיפות עשן. אפשר להגיד בנס גדול.
אז אנחנו מדברים על חמישה אנשים שנפצעו שם, ומשאיפת העשן בעצם, לא מפגיעת הטיל עצמו, אלא מהדברים הנלווים.
בדיוק ככה. בדיוק ככה, הטיל גם נפל בין בניינים, אז כנראה איזשהו נס גדול שם, כמו היה נפל על הבניין, היה כנראה נזק משמעותי יותר גם לאנשים וגם לבניין ולסביבה שם.
כן, טוב. לטובת המאזינים, לא רואים את התמונות, אז זה ממש נראה שם כמו זירת מלחמה, אתה יודע, בניינים שרופים, מכוניות שהפכו לגל של לא יודע, של ברזל. כן, אבל ברוך השם, כמו שאתה מעדכן אותנו, חמישה אנשים, מצבם טוב, אחד בינוני, ארבעה באורח קל. נקווה שאתה יודע, תוזעקו רק לדברים מסמכים.
אז זהו, שתוך כדי האירוע לקראת סופו, היה דיווח על יולדת באחד מהבניינים הסמוכים, לבסוף היא לא ילדה, היא התפנתה במצב, נקרא במצב קל לבית החולים, אבל איזשהו פתח לא אופטימית בתוך כל התמונה הזאת שהייתה.
טוב, נקווה שבעזרת השם לא נראה מראות כאלה. אבי מרקוס, פרמדיק ומנהל אגף רפואה באיחוד הצלה, תודה לך.
תודה לכם, יום טוב.
תודה. טוב, נדבר גם על מה שקורה בחיפה עוד רגע, אבל נזכיר את שמו של הפצוע מהלינץ' האכזרי באקו. הוא אגב עבר הלילה ניתוח ראש מורכב, והוא מורדם ומונשם, עדיין במצב קשה, אנוש. אלעד בן ג'וליה, לרפואה שלמה, מי שיכול כמובן להזכיר. והאירועים הללו שאנחנו רואים בלב ליבה של מדינת ישראל, כל הפרעות הללו, אנחנו עדיין לא יודעים איך משטרת ישראל תגיב, כי משטרת ישראל לפחות מצהירה שהיא הולכת בכל הכוח ומכניסה פלוגות של מג"ב, אבל אנחנו רואים שהאירועים הללו נמשכים, והלילה אירוע כזה של הצתה בחיפה, בנושא הזה אנחנו אומרים בוקר טוב לשלומי פדר.
בוקר טוב, מקווה שזאת השם שיהיה בוקר טוב באמת.
כן, ספר לי מה היה הלילה אצלכם בשכונה, בבניין שבו אתה גר.
קרוב לשעה 4, על פי עדות המצלמות, הגיעו שתי רעולי פנים לחניון של הבניין, הציתו את הרכב שלי, את עוד מספר רכבים של השכנים, כתוצאה מכך כל הבניין התמלא עשן, כמובן ש...
כלומר, הגיעו להציט, לא שהיה איזה אימות, אתה יודע, איזשהו משהו כמו מקדים.
לא, כל השכנים ישנו שנת ישרים, כולם היו... אף אחד לא שמע, אף אחד לא ידע. וכתוצאה מכך, כל הבניין נהיה אפוף עשן, חיה צעקות לעזרה, ילדים צעקו,
באיזה שלב אתם מזהים את השריפה הזאת שפורצת בבניין?
אנחנו בעיקרון, אני גר קומה אחרונה, לקח זמן עד שאנחנו גילינו את זה, השכנים התקשרו אלינו שניצא מהר, ברגע שאני פתח את הדלת של הבית ותופס את כל הילדים, אז קיבלתי גל של אשן לפנים ואנחנו שאפנו אשן, גילינו שאין לנו לאן לברוח, אני לא רוצה לתאר את הרגעים האלה שהילדים צורכים ומפחדים. אנחנו נשארנו בבית עד שכוחות הכיבוי הגיעו לחלץ אותנו.
ואנחנו מדברים שם על שני הבניינים הסמוכים, כמעט 60 בני אדם, בעיקר ילדים, נכון? שהיו צריכים להתפנות ושאפו השם.
ילדים, משפחות שלמות, התאשפזנו, הלכנו לבית חולים, כרגע אנחנו עדיין בבית חולים, במיון, קווים שישחררו אותנו בזמן הקרוב.
כן, אז קודם כל רפואה שלמה. אני חייב אבל לשאול אותך, אתה יודע, אימותים דווקא בחיפה זה כאילו מקום של סמל הדו-קיום, מה קרה עכשיו? האירועים בעזה והאירועים בלוד משפיעים גם על אזורים כמו חיפה?
אז אנחנו בחיפה גרים בדו-קיום כבר הרבה הרבה שנים, אני כתושב חיפה נמצא בכל השכונות, מכיר את כולם ופוגש את כולם. אתמול בלילה יצא לי לטפל אני כקונן איחוד הצלה, כונן חובש של איחוד הצלה, טיפלתי אתמול בלילה במספר מקרים, גם במקרים של אלימות, כתוצאה מהפרות סדר. אנחנו חיים פה בדיוק איום. מה שאני רוצה לתת דגש, שזה לא משנה מה יהיה ואיך יהיה ומי שיעשה, לא ייתכן שיבואו כמה פורעים, פורעי חוק שיבואו ויציתו רכבים ופשוט בניין, שתי בניינים שלמים, מדובר פה במאות ילדים, מאות ילדים מפוחדים מגיעים, מציתים בניין ופשוט הורסים להם את כל הלילה. זה לא רק את כל הלילה, אנחנו לא יודעים עדיין לאיפה אנחנו הולכים, אנחנו הולכים הביתה, אנחנו לא יודעים עדיין למה מחכה לנו.
מה לדעתך צריכה להיות התגובה? מה אתם צריכים לעשות? כי אנחנו רואים אזרחים שלוקחים את החוק לידיים מצד אחד, כי הם מחכים למשטרה והיא לא מגיעה. מצד שני, גם אתה יושב בבית וחושש, אתה יודע, שמעשה כזה יקרה שוב.
אני מקווה מאוד שהמשטרה תעשה את מה שהיא צריכה לעשות, ותיקח את המושכות לידיים, כי אני לא רואה איפה זה מסתיים. חיפה אתמול ובימים האחרונים בפרט פשוט הייתה על המוקד והיו רחובות שפשוט פיחדו לנסוע שם, לאברכים, נסו פשוט הלכו לקניות וחזרו וקיבלו אבן לשמשות. אז אנחנו מקווים מאוד שהמשטרה תשים את הידיים על הפורעים.
אתה אומר מקווים שתשים, זה אומר שכרגע עדיין אין תחושת ביטחון.
אין תחושת ביטחון בעיר.
טוב, נקווה שהדבר הזה ישתנה, ואתם, קודם כל רפואה שלמה, גם לך, למשפחתך, וכמובן לדיירים בבניין, ונקווה שמקרים כאלה לא יקרו שוב.
תודה, ושיהיה באמת בשורות טובות.
שלוי מפדר, תודה רבה, חיפה.
תודה.
טוב, זה עזוי בעיניי, לשבת בבית, אדם יושן עם ילדיו, ופתאום מגיעים פורעים, ומציטים את הבניין, ואז אתה צריך להעיר את כולם ולברוח, וכל זה קורה בלב מדינת ישראל, לא באיזשהו... לא שבעוטף הזה זה בסדר שיורים טילים, או שאנשים... אבל אני אומר, בן אדם באמצע חושב ששכניו יזרמו, והכל בסדר, ולא קרה שום דבר, ופתאום השכנים, אגב, ראינו את זה גם בלוד, טוב, אולי נדבר אחרי הפרסומות, עם תושבי לוד, ננסה להבין מה קורה שם. אנשים שהוצאו מבתיהם, גם על ידי המשטרה, חלקם גם ברחו וחזרו הביתה וראו שהבית עבר פוגרום, ואנשים חלקם שגם קיבלו מכות שם, ועברו לינצ'ים. איך כל הדבר הזה ייגמר? הדבר הזה גם לא ברור, אבל אנחנו יוצאים לפרסומות ומיד שווים.
מיד נשוב למהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי.
אנחנו יודעים שהזמן שלך יקר, ולכן נעשה את זה קצר. תואר ראשון בחינוך ותעודת הוראה במכללה ירושלים, במסלול ייעודי ומקוצר לגברים. לרשותכם מגוון התמחויות לימוד באווירה תורנית מובהקת, תנאי לימוד נוחים ושפע מלגות. אפשרות להשלמה ל-BED לבעלי תעודת מורה בכיר, והתמחות מלמדים להוראה בתדמדים. לפרטים ולהרשמה חייגו עכשיו למכללה ירושלים, 02-6750-987.
אני לעולם לא אשכח לאסוף את הילד מהגן.
אני לעולם לא אשכח את התור של הילדה לרופא.
אני אף פעם לא אשכח את התינוקת שלי ברכב. זה פשוט לא יכול לקרות לי.
אל תגידו, לי זה לא יקרה. שכחת ילדים ברכב יכולה לקרות לכל אחד ולכל אחת מאיתנו. לפני שיוצאים ונועלים את הרכב, מוודאים שכולם ירדו ושלא שכחנו אף אחד. עושים מנהג קבוע. קובעים תזכורת בטלפון הנייד או מניחים את התיק במושב האחורי ליד הילד. להמלצות נוספות, חפשו בגוגל Ask Ralbad.
לאלה ששברו צלחת לא מכבר, וכבר הם חוגגים פדיון לבן זכר. תכלס אתם צריכים בנק שחושב מחר.
מתחתנים? מחתנים? בלאומי חושבים על המחר ומציעים הלוואת חתונה עד 75 אלף שקלים לזוג המתחתן ולהורים מכל צד.
בנק שחושב מחר, לאומי בנק שחושב מחר.
כפוף לתנאי הבנק המפורטים באתר לאומי ובסניפים. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
טוסט עם גבינת עמק נמסה טעימה. עמק, אחרת מה הטעם? למהדרין יש תנובה.
פעם אחת חיפשה דנה משרה ברשויות המקומיות. נכנסה לעשרות אתרים של עיריות ומועצות. חיפשה, התרוצצה, ובסוף הלכה לאיבוד. פעם זה פעם. עם הנמר, זה כבר סיפור אחר. נמר, אתר לניהול מכרזי רשויות מטעם משרד הפנים. את היתרונות בעבודה ברשויות אתם כבר מכירים. הכירו את הנמר. כל המשרות הפנויות ברשויות המקומיות במקום אחד, בחיפוש מהיר וקל. נמר, צד לכם עבודה. פרטים באתר משרד הפנים.
אסאי גולד יפן, עדשות ראייה בטכנולוגיה מתקדמת וחמש שנות אחריות, בלעדי באופטיקה הלפרין.
לקולקציה הזאת חיכית שבועות. מחפשת בגד חדש לחג? בזויה, כל בגדי החג במבצעים מיוחדים כבר עכשיו. היכנסי עוד היום לאחד מסניפי רשת זויה ותהני מקולקציה קיצית ומרהיבה שתעשה לך את החג שמח. זויה, תפור עלייך.
וואו, איפה קנית את הזר הזה? אני חייבת לקנות כזה לשבועות.
תקני מוצרי חלב של טרה? ואת מסודרת.
קונים ממוצרי טרה, מולר ומשק צוריאל ב-39 שקלים, שומרים את החשבונית, מגיעים לדוכני הפעילות ומקבלים זר פרחים יפהפה לחג. לפרטים 03-305-09-00. טרה, פשוט כי אכפת לנו. הפעילות תתקיים בבית בסיוון תשפ"א עד גמר המלאי. המימוש כפוף להצגת חשבונית קנייה אחת.
מסיבת ההפתעות במשביר לצרכן יוצאת לדרך. 50% הנחה על מגוון פריטי הקולבו שבמבצע במחירים שיפתיעו אתכם. בקניית שני פריטים ויותר למועדון. תפתיעו את עצמכם. המשביר לצרכן.
אצלנו במשפחה, שמחות עושים רק בנאות ירושלים. זו מסורת של שמחה אמיתית, ובכל פעם הם מחדשים ומפתיעים מחדש.
אתם מוזמנים למסורת של שמחה אמיתית באולמי נאות ירושלים. חידשנו את האולם, הרחבנו את התפריט, הוספנו חנייה וכניסות מופרדות לגברים ולנשים. נאות ירושלים, חשמונאים 3 בני ברק. הכניסה ממכון מור, 03-579-2737. נאות ירושלים, שמחה אמיתית.
מוישי, אל תשכח לקחת איתך מסכה.
אז נכון, ברוך השם, התחלואה בירידה. וניתן פטור מעטיית מסכה במרחב הפתוח. אבל במקומות סגורים היא עדיין חובה. בשטיבלך, במקולת, בתחבורה הציבורית, באולמות השמחה, במעלית ובכל חלל סגור. המסכה תמיד איתכם. פרטים נוספים בקו המידע למגזר החרדי. 03-509-7000. מגיש משרד הבריאות.
איך אומרים יוגורט יופלה טעים בצרפתית? אוללה! יופלה, מותג היוגורט הצרפתי מציג את אוללה! יוגורט קרמי עם שכבה מפנקת בתחתית! אוללה זה מפנק! לדעת לפרגן לעצמך, יופלה, למהדרין יש תנובה.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי.
בוקר טוב לדובר המשטרה למגזר החרדי, שבתאי גרברצ'יק.
בוקר טוב.
נראה שהמצב יוצא משליטה, למעשה לא רק היום, אתה יודע, איזשהו מצב חירום אזרחי, מצב חירום בערים המעורבות, אנחנו רואים גם בלוד, גם באקו, גם הלילה בחיפה, כפי ששוחחנו עם המרואיין הקודם שלנו. איך הדבר הזה ייגמר לדעתך?
אני בטוח וסמוך שהדבר הזה ייגמר כמה שיותר מהר, אולי בתוך מספר ימים, זה בעקבות...
מספר ימים, אתה יודע, זה לא כזה מהר. בכל אופן, מדובר פה בתוך מדינת ישראל, לא במקומות...
נכון, אנחנו התרגלנו לפתרונות פלא, אינסטינקט של פתרונות, וגם בכל דבר שאנחנו עושים, יש שם תהליכים שהם יותר מורכבים. מדובר פה בהמון של מתפרעים בכל מיני מקומות, לאו דווקא בצמתי הרכבים, בצמתי הערים, אלא זה יכול להיות איזשהו רחוב, שהוא רחוב צדדי, יכול להיות רחוב ראשי, ולצורך כך אנחנו למעשה מציפים את הרחובות במקומות המועדים בשוטרים. אתמול אנחנו גייסנו 16 פלוגות של לוחמי מג"ב, לוחמי מילואים, שזה סדר גודל של בערך כ-1,200-1,500 שוטרים נוספים. הוצאנו את כל לוחמי מג"ב מאזור יהודה ושומרון, והם התחלפו עם כוחות צה"ל והכנסנו אותם לתוך הערים המעורבות, והכל במטרה לתת מענה וביטחון אמיתי לכלל התושבים שנמצאים במקום.
כן, אבל בשלב הזה עדיין אין תחושת ביטחון, אני חייב לומר, יש להפריד בין העניין הזה של ערביי ישראל, אתה יודע, הטיפול באלימות בחברה הערבית וכל הדברים הרוחביים והדברים שקשורים לממשלה, לבין שיטור פשוט, אתה יודע, בן אדם יכול לעבור ברחוב ושתהיה לו תחושת ביטחון. שאלה, הנושא הזה מתי יטופל?
הנושא הזה מטופל כל הזמן, זו המטרה העיקרית של המבצע שאנחנו עושים עכשיו, ואנחנו מדברים למעשה לא על תחושות. אני לא מתעסק עם תחושות, תחושות זה דבר סובייקטיבי. אני כמשטרה רוצה להעניק ביטחון לכלל תושבי מדינת ישראל, ולא משנה מה הצבע שלהם, ולא משנה לאיזה שיוך אתני הם שייכים. מבחינתנו, כל אחד במדינת ישראל זכאי, וראוי שיהיה לו ביטחון. ישנם זרמים שאנחנו רואים אותם שמתפרים ברחובות מכל המינים ומכל הצבעים. היינו אתמול נוכחים לסוג אחד של אירוע. ישנם אירועים אחרים שאנחנו נוכחים בימים האחרונים, ולכולם אנחנו ניתן את המענה. עכשיו זה בשביל ברור.
האם העוצר הלילי בלוד משיג את המטרה, לפחות ממה שלמדנו הלילה הזה?
הגבלת התנועה שניתנה למשטרה את היכולת לעשות ולהגיד שהאזור הזה מוגבל תנועה, זה כלי אחד מתוך סל הכלים שיש לנו, וטוב שיש לנו אותם, כי זה לא רק עניין של הגבלת תנועה, יש עניינים נוספים של הפעילות בין השוטר לבין האזרח, שהחוק הזה והמצב הזה נותן לנו את האפשרויות. גם אתמול אומר בגילוי לב, היו אנשים שהפרו את ההחלטה הזו, ולכן אנחנו מתמודדים מול אמוציות לא פשוטות, מסובכות, לא נשלה אף אחד, אבל אני מאמין שזה עניין של ימים עד שאותם אלה שמשתתפים בכל הפרעות הללו, שמשתתפים בהפרות הסדר, יבינו שיש להם יותר מה להפסיד ממה של להרוויח, ואת המשקל הזה אנחנו נעביר להם את זה, אין על ידי הצפה של כוחות מיוחדים ברחובות, בכל הערים המעורבות, בכל המקומות שבהם אנחנו יודעים, גם על סמך מידע מודיעיני וגם על סמך מידע שהציבור מעביר לנו, שיש בהם פוטנציאל.
אני חייב לשאול אותך, אם המשטרה עושה גם פעולות מנע מראש, לא רק מגיבה להתפרעות נקודתית, ובעצם, הרי אנחנו רואים ירי ברחובות, אני לא מדבר על אבנים, אבנים זה נושא אחד חמור מאוד, אבל בלוד, במקומות כאלה, עברנו כבר, אתה יודע, לרמה אחרת.
נכון, ישנה הידרדרות מסוימת, אנחנו היינו לפחות שניים או שלושה אירועים של ירי אתמול בלילה בכמה מקומות בארץ, בין השאר גם בלוד. אנחנו רואים את זה כחלק מההתפרעות שיש, ולכן אנחנו גייסנו את כל מה שאנחנו יכולים כדי שהמענה יהיה מענה של הענקת ביטחון. אני לא רוצה להשלוט אף אחד, זה לא עניין של מהיום למחר וזה ייקח כמה ימים. שיהיה לנו ברור, אנחנו לא עוסקים פה בזבנג וגמרנו, יש פה החלטות של אנשים להפר את החוק, לא תמיד ההחלטות האלה הן החלטות מאורגנות, זה לא איזשהו קבינט שיושב ומחליט ליצור איזשהו כאוס או להיכנס לאיזושהי הפגנה. הרבה פעמים האירועים האלה מתחילים כאירוע שהוא אירוע מקומי של כמה צעירים שמחליטים להשתתף בדבר הזה, אבל גם אליהם אנחנו נגיע, ואני רוצה לסבר את אוזנם של המאזינים, אנחנו ביומיים האחרונים כבר הגענו לסדר גודל של מעל ל-300 מעצרים, אנחנו מתעדים זירות, מעבר לכוח הלוחם יש גם כוח מיוחד שמתעד את הזירות, אנחנו נגיע לכל אחד ואחד שמשתתף באופן פעיל ומפר את החוק, אנחנו נעצור אותו גם אם זה ייקח ימים, נעמיד אותו לדין ונביא אותו לבית המשפט כדי שבית המשפט יגזור את דינו, בסך הכל צריך להבין ולדעת שאנחנו לא יכולים להיות בכל פינה ובכל סמטה, גם אם יהיו לנו עוד 2,000 שוטרים.
זה מה שרציתי לשאול אותך. האם מבחינת המשטרה אתם צריכים תגבור אולי מכוחות צהל? זה משהו בא בחשבון?
כן, הסוגיה הזו עלתה אתמול, הוצפה בתקשורת בעקבות איזשהו דיון שהיה בקבינט. אני רוצה רק להעיר, אני לא נוקט עמדה בנושא הזה, אבל אני רוצה רק להעיר את תשומת ליבם של המאזינים. מדובר פה למעשה בהשתוללויות ברחוב ובהפרות חוק והפרות של הסדר הציבורי. הכוח המיומן ביותר שחלק הערים את תפקידו לטפל בנושא של סוגיות של החזרת הסדר הציבורי וטיפול בכלל באלימות מהסוג הזה זה שוטרים. מטבע הדברים החיילים, הקנים שלהם הם מופנים מהמדינה החוצה כדי להגן על המדינה והשוטרים הם מהגבול פנימה. והמיומנות הזו היא לא מיומנות שכל אחד יודע. וכשמישהו מקבל החלטות מהסוג הזה, אני מניח שבעד ונגד זה מונח על שולחנו כדי לדעת מהו הכוח המיומן ביותר שיש לו את היכולת. ואנחנו פועלים גם במישורים נוספים, לא רק בנושא של ליבוי כוח אדם, שברור שהוא נעשה, ואני הייתי אתמול במשך כל היום בלוד, לוד עצמה כמשל, עברה למעשה לתיקוד של משמר הגבול, הכוח הארי שנמצא שם זה משמר הגבול, יש מפקד בדרגת תת ניצב שהוא מתכלל מאתמול בשעה 3 אחר הצהריים את כל הפעילות המשטרתית בלוד, וזו פעילות רצינית מאוד, אני הייתי פשוט נוכח לדברים האלה, ואני חושב שגם
טוב,
אתמול
נקווה שגם ניתן את התוצאה, אתה יודע, שלא נראה מחזות שראינו.
התוצאה תגיע איתה, והמאזינים ידעו את זה, וגם אותם אלה ששומעים אותנו בכל רחבי הארץ. טיפה סבלנות, התוצאה תגיע, והביטחון יוחזר לרחובות ולכל אחד ואחד.
שבתאי גרברצ'יק, דובר המשטרה למגזר החרדי, תודה לך, בוקר טוב.
בוקר טוב.
ממש בדקות אלו, צבע אדום בעוטף עזה. טוב, ברוך השם שנקווה שבעזרת השם לא יהיו נפגעים שם. בני גנץ, כך צריך גם פוליטיקה, בני גנץ יפגוש את יאיר לפיד היום בקריה לעדכן אותו. אנחנו יוצאים לחדשות ופרסומות מיד נשוב. We'll be right back.